ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, שהרש"י אמר שם במקום, פרשה זו יפה נדרשת. כשהייתי ילד, שמעתי פעם מהרב רבי יעקב עדס, זכר צדיק לברכה. והזקן, תמיד חכם גדול, אמר שהיה איזה דרשן שלא היו לו דרשות. הדרשה היחידה שהייתה לו על קורח. והפרשה הזאת יש בה המון. וכתוב במדרש תנחומה, הפרשה הזו יפה נדרשת. רש"י במקום אומר, יפה נדרשת תנחומה. אבל עכשיו איך יעשה? יש פרשת, וזאת הברכה, מה נכנס קורח באמצע? או שהוא מדבר על נוח. מי הכניס קורח לשם? המאירי, רבנו מנחם. עליו השלום, המאירי, שהיה גדול הדור בדורו, המפרש הגדול של התורה וגם של התלמוד. כתב ספרו נקרא בית הבחירה, אולי 30 כרכים על התלמוד. וקוראים לו המאירי, בחירה. הוא עליו השלום כותב בהקדמה למשלה. שימו לב איזה מילים, פעם, שטוב, פעם אדם קורא איזה משהו ורושם את זה בזיכרונו. הוא אומר, החכם השלם צריך לדעת מה לדבר, זאת אומרת, איזה נושא הוא מדבר, בפני מי הוא מדבר, וכמה זמן לדבר צריך לדעת, שלא יקצר מדי ולא יעריך, פעמים מעייף את האנשים עד שיבוא רבי חנניה ויעיר אותם מהשינה. ומתי? פעמים זה ליל שבת, אנשים עייפים, 8 דקות, 10 דקות, 12 דקות פלוס מעם, המעם עלה עכשיו, אז בסדר. אבל לא יותר מדי, צריך לדעת איפה. וגם, בפני מי הוא מדבר? שלפעמים הוא גאון גדול, יש לו פלפולים, והרמב״ם, והשאגת אריה, ומהר"ם שיף. הוא יבוא אצל אנשים שמסכנים, לא, בחיים שלנו לא למדו גמרא, והוא יתחיל להגיד להם פלפולים, כולם ירדמו, זה לא מעניין. או ילך אצל תלמידי חכמים גדולים, יספר להם כל מיני סיפורים. אז מעביר להם את הזמן. צריך לדעת להתאים את הדברים וגם איך לומר אותם, מאוד חשוב איך לומר. לכן זה למעשה גמרא בסוף מגילה, כל האומר פסוק בזמנו כאילו מביא גאולה לעולם. זאת אומרת, אם אדם לומד באותה תקופה, למשל השבת פרשת השבוע, או יש הפטרה, לומד את ההפטרה עם המפרשים שלה, וכן שיש חגים או שיש מועדים וזמנים, והוא לומד את העניינים שלהם, ראש חודש, אחרי אנחנו מזכירים ראש חודש, זה מביא גאולה לעולם. אז צריך לדעת, עכשיו מה עשה אותו חכם? לא היה לו רק פרשת קורח, איך יעשה? היה בא, אז היה מריחים טבק, אז היה שמתחיל את הדרשה, מתחיל למשמש בכיסים. אמר פעם הרב בן ציון חזן, היה מייסד של תורת יוסף, אמר פעם היה רק כיס אחד, היום יש הרבה כיסים, מרוב כיסים מאבד החפץ. היום אתה לא יודע איזה כיס, היום גם לא רק כיסים, יש הרבה מכנסיים, הרבה מילים, אז הוא לא זוכר כבר איפה שם מה. אז הוא מתחיל לחפש, הוא מתחיל להגיד דרשה, אז הוא יודע באיזה פסוק, עכשיו יושב אתך, לא חסר מה להגיד. הוא מתחיל מוציא, איפה הטבק? רגע, זה טבק להריח, חפש, 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 אין קופסה של טבק. רק השם יודע אם זה היה אין או אש או אם היה בכלל צריך קופסה של טבק. אומר, איפה הקופסה של הטבק? איפה נעלמה? איפה נעלמה? איפה עבדה? מה, נבלעה באדמה כמו קורח? איפה היא? אתם יודעים מה? הזכרת לכם את קורח? בואו נספר לכם על קורח. והיה מכניס אותו מהדלת הצדדית. אז זה פירוש פרשה זו יפה נדרשת. אבל יש עוד ביאור נפלא מאוד, ראשי. אנחנו יודעים שרש"י עליו השלום, שחיבר את ספרו, את פירושו לתורה, עבד על זה קשה מאוד, צם לפני כן 613 ימים, תרי"ג. תחשבו על זה 3 שנים. כי בשנה יש 120 יום שלא יכול לצום. חגים וניסן ותשרי ועוד ועוד ועוד, בשבתות, 120 יום בשנה מינימום יש שאסור לצום בהם. אז תאר לך, הוא צם 613 תעניות והתחיל לכתוב את פירושו. יעקב נהיה פתאום. ונכדו, שהיה חריף מאוד, רבנו תם, בן ביתו, השמו רבי יעקב, מרוב שהיה שקדן וחריף בתורה, קראו לו רבנו תם, השם יעקב, איש תם, יושב אוהלים. נכדו רבנו תם, אמר, כל זה הרב חידה מעיד על זה בשם הגדולים. כל מה שסבא שלי עשה אני יכול לעשות. כתב פירוש על התלמוד אני יכול. כתב פירוש על הנביאים ועל כתובים ועל תהילים, גם אני יכול לעשות את זה. חוץ מפירושו על התורה, שאני לא אוכל בשום פנים לכתוב. והוא כתב למה? כי סבא לא סתם למד. 613 צומות צם. מפחיד. ומפקר מנה שאנחנו צריכים לדעת מי היו גדולי ישראל, להתייחס עליהם בהכנעה, בכבוד גדול, בדרך ארץ מגיע להם הכל. כאילו להם לא היינו חיים. אמרו עליו הראשי, זה אמרו עליו ראש הישיבה עליו השלום, רבנו עזרא עטיה, זה הרב, תדעו שכל רבני הספרדים, כל חכמי הספרדים שיש לנו בדור, בדור שעבר, למדו אצלו. רבנו עובדיה שיחיה, זה השריד האחרון מהתלמידים הישירים. אנחנו גם למדתי אצלו, אבל כבר זה היה, הוא היה בעת זקנותו, זה לא היה באופן סדיר, אבל למדו אצלו סדיר. הוא העמיד את התורה על תילה בתקופות הכי קשות. מלחמת העולם השנייה, שהיה רעב גדול בארץ, מלחמת השחרור שפורת יוסף נחרבה עד היסוד וגלו מבית הכנסת לבית הכנסת, האחד שהקימו את בינן הישיבה בגאולה, הוא היה עומד בפרץ ולימד תורה במסירות נפש בעוני גדול, ענק שבענקים. אז הוא היה אומר לנו, צריך ללמוד את הגמרא, תנסה ללמוד עם הראש שלך להפעיל את השכל, להפעיל את המחשבה, כל שורה, כל מילה, כל אות. אומר, ואם לא ראשי, ראשי. אחרי שאתה רואה שהראש שלך לא יכול לבאר, אתה את המקסימום עשית, עכשיו תקרא את ראשי. כלומר, ראשי הוא ראש חכמי ישראל, וכן קראו לו בלשון רמז, הוא רבי שלמה יצחקי, רבם של ישראל, ראשי תיבות. זה ראשי. אז מה זה פרשה זו יפה נדרשת? בערו שראשי מתכוון, הרי על ראשי על התורה חוברו לפחות 50 חיבורים. הרב הלבוש, רבי מרדכי יפה, שחי לפני 500 שנה, כתב חיבור שלם לפרש את דברי ראשי. הכתב סופר, יש עוד כמה גדולים מלפני 600 ו-700 שנים, המון, לפרש את דבריו. ואת הספתי חכמים, זה זכה ששמו אותו וגם עשו לו קיצור, עיקר ספתי חכמים. אבל הוא ראשי היה להבין כל מילה, מה זה כתרגומו, מה זה, ולפעמים הוא אומר, ואונקלוס תרגם. זה אחרת. לפעמים הוא כותב, ותרגם אונקלוס. אפילו למה הוא אמר כך או כך, יש סיבה. לפעמים מה הוא בא להגיד לך כתרגומו? כתרגומו הוא מתכוון שפשט המילה זה התרגום. אין פירוש אחר. השאר זה דרשות. וכן על זה הדרך, וחכמי הדרש, והרבה פעמים. הוא ראשי נקי כסולת נקייה, כל עוד ועוד. אתם יודעים, יש שם בראשי פרשת וישב. ופטרי נקרב עליהם והתנקדו אותו להמיתו. כותב ראשי אותו אמו. כלומר איתו, כלומר אליו. אמו, איתו, כלומר אליו. על המילים, ארבע המילים האלה, אחרי שהוא נפטר, באו תלמידה לפענח, מה הוא מתכוון? וצליחו. היה תלמיד אחד קדוש, כך כותב הרוקח. קדוש מאוד היה התלמיד הזה. הלך צם 40 יום, והיה הולך על קברו כל יום ובוכה שם. ואחר כך עשה עוד, עד שבא אליו בחלום, אמר לו, עדיין לא דקדקת מספיק. ועוד ועוד ועוד, בסוף ביאר לו שיש בזה סודות עמוקים בכל המהלך הזה. משהו מדהים. הרשב"ן, היו לו שני נכדים, ראשי בנים לא היו לו. שתי בנות, מרים ויוכבת, לא ליצי ולא פיצי. קרא להם אחת מרים, אחת יוכבת. ושתיהם היו רבניות. ושתדעו, זה דבר מדהים, היום אי אפשר לפרסם את זה ברבים, זה הרפורמים יוכלו אותנו. לא היה מי שימלא את מקומו בחודשיים הראשונים, אז הבנות שלו מאחורי פרגוד היו נותנות את השיעורים במקומו. נפטר, הוא נשאר בן 65. והם נישאו שתיהן לשני גדולי הדור. הראשונה התחתנה עם רי הזקן, רי רבנו יצחק, שיש בתוספות, רי, ורי פרש או פרש רי, ורי, זה רבנו יצחק חתנו של רשי, בחיר תלמידיו. 80 היו בעלי התוספות, 80 גדולי ישראל. השני, רבנו מאיר. הרבה פעמים בתוספות אתה רואה, והרם פרש, מי זה הרם? הרב, רבנו מאיר. עכשיו, מה הצאצאים מרבי יצחק? לא ידוע לנו, היו, אבל לא התפרסמו כל כך בעולם. אבל שני בניה של מרים, שהם הבנים של רבנו מאיר, עד היום ידועים בעולם. הגדול רשבם, רבנו שמואל בן מאיר, ענק שבענקים, פירוש על התורה, פירוש על התלמוד, הגאות על התלמוד, הרבה מסכתות שרשי נפטר באמצע, הוא השלים אותם. זה רשבם, זה הראשון. אחיו הצעיר ממנו חריף יותר ויותר, יעקב. קראו לו רבנו תם, עד היום קראו לו רבנו תם. זכה שהתפרסם שמו מקצה העולם ועד קצה. זה רבנו תם שם. עכשיו רשבם, רשי את כל התורה שלו העביר לנכדו רשבם. אני לא התכוונתי היום להאריך, אבל מול איזה מהשמיים נזכיר זכות הצדיקים האלה שתפללו עלינו בשמיים שהשם יגזור עליכם גזרות טובות. אז הרשב"ם היה לומד אצלו ולימד אותו הכל, או שלימד אותו הכל חוץ מדבר אחד, שם המפורש לא יסביר לו. ושוב, המעשה הזה מאיפה לי אותו? ספר שם הגדולים לרב חידה, רב חידה עליו השלום כותב את זה בספרו, ואת זה הוא לא לימד אותו. 6 חודשים אחר פטירת רשי, לילה אחת רשב"ם יושן על מיטתו, תום בואי מישהו מעיר אותו, תעורר, רואה רשי מהעולם האמת עומד מולו, אומר לו קום מהר תול ידיך כי הזמן שלי מצומצם. נטל ידיו, אמר לו ברך נטילת ידיים, ברך ברכת התורה, דע שבאתי מעולם האמת ללמד אותך עכשיו את שם המפורש. והטעם שלא לימדתי אותך בחיי, שלא ידעתי אם אתה ראוי. עד ששאלתי שם בבית דין של מעלה וקיבלתי רשות מהקדוש ברוך הוא, הרשו לי. לימד אותו, אבל מה זה אף אחד לא יודע. גילה לו את סוד שם המפורש. ונעלם. מקסים. אין מילה מיותרת, אבל לא עוד מיותרת אין. לא שלום, מה נשמע, לספר סיפורים מה קורה שם, אין, כלום. וואלו, עלה ישר למעלה, הסתלק לשמי מרומים. הרשב"ם עצמו יש איתו מעשה מדהים בספר קהלת של נעם לועז. נעם לועז רבי יעקב קודי, הוא היה הרב של הוא היה באיסטנבול, כן, בקושטה, לא באזמיר. אזמיר זה היו קבוצה אחרת. הוא רבי יעקב קודי היה באיסטנבול, בקושטה, ושם הוא היה תלמידו של רבי יהודה רוזניס, בעל משנה למלך על הרמב״ם. אז הוא כתב בספר קהלת, בסופו הוא כותב שם בדע, ביום שהסתלק הרשב"ם לבית עולמו, כמה דקות לפני פטירתו, עיקש מכל הנמצאים שם, היו כל מיני אנשים יצאו, גם בני ביתו, כולם יצאו, ואחז בידו של תלמידו הנאמן יותר מכולם, שיב אותו לידו. אמר לו, תראה, אני מגלה לך סוד אחד שתדע, אם אתה רוצה להצליח בחיים, אם אתה רוצה שאתה תעלה במעלות התורה, ביראה, בכל הדברים, כל פעם שאתה עושה איזה דבר, מצווה או תורה או תפילה או כל דבר אחר, סיימת, אל תפסיק מיד. תוסיף עוד רגע אחד ותאמר בפיך, את זה אני עושה בשביל כל עם ישראל. ולמשל, נגמר התפילה, עדיין צריכים ללכת. אז לא, תגיד עוד איזה מזמור, או אפילו פסוק. ואני אומר פסוק אחד להצלחת עם ישראל. הוא אומר, אתה צדקה. נגיד, שם כמה מאות. שם. הרי זה מוציא עוד שקל אחד, ואומר, זה בשביל עם ישראל. בכל דבר ודבר, אומר, סיימת את הלימוד, אז תיקח עוד איזה דף, עוד איזה ספר. תקרא עוד איזה פסוק אחד. תוסיף עוד תוספת קטנה של עם ישראל. אני אספר לכם מעשה היצון בישיבה, תראו כמה חשוב, אמרתי לכם להסתכל על הפרטים הקטנים. למשל, לא מבין לאמר, מת נהייתי גאון בדקה. מה פירוש בדקה? זה דבר קטן. אדם יכול להרוויח עולם ומלואו. היינו לומדים, אנחנו שהיינו צעירים בישיבת תורת יוסף. בחורים. אתה יודע שזה בחורים. אוהבים, יאללה, לגמור מהר. לפעמים למדנו, נו, לפעמים מורחים את הסוגיה. מה נעשה? יש יצר הרע. אז גומרים, עכשיו היינו לומדים עד 12:50 כל יום לפני הצהריים. 12:50, אחד אומר קדיש, אז לא כמו היום, היום זה מקהלה, אתה כבר לא יודע מה קרה. זקנים המתים, אין להם מנוחה שנייה. אז מי שיש לו תוך 12 חודש, אומר קדיש. אחרי זה מתחילים למנצח, אומרים מנחה, אז לא היה שעון קיץ, כל הזמן היה שעון חורף, אז תמיד ב... 10:50, 8:50, באחת היינו עומדים עמידה, קבוע. יום אחד, אז היה אחד, בחור אחד, יקי, תמיד יש לכם כאלה, שאחד, שהוא, יהיה לו שעון, היה מדייק אותו, היה אומר לפי הרדיו, משה חובב. משהו, פחד שהיה, אומר את החדשות, זה קרה איזה משהו נורא. אז, אתם זוכרים אותו? טוב, יש עוד מי שזוכר אותו. קיצור, אז היה מדייק את השעון לפי זה, היה רואה 12:50, טאק, על השולחן, רבי אחד היה ונעק עשייה עובר, ואום קדיש, יום אחד בא אליו רב בן ציון אבא שאול, עוד לא היה ראש שיבה, היה אחד מהמגידי שיעור בישיבה. דבר איתו באוזן, אמר לו, תקשיב טוב, יש גמרא מסכת שבת, רבי יוסי, גמרא שמה מספרת עליו כמה שבחים, חיה ענב, מי ימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. יהיה חלקי ממכניסי שבת בטבריה וממוצאי שבת בציפורי. טבריה זה המקום הכי נמוך. אז השקיעה שם מוקדמת אולי ב10 דקות לפני המקומות ההררים. אז אני אכניס את השבת יותר מוקדם. ואני אוציא אותה כמו בציפורי שהיא יושבת בהר במקום גבוה. וכן, הרמה כתב, יהיה חלקי. ממקימי בית המדרש ולא ממעמידה בית המדרש. זאת אומרת, אני הראשון שעבור לבית המדרש, אני הראשון שאתחיל ללמוד, אדליק את האורות ואת המזגנים ושהכל יהיה מוכן, אבל לא יהיה הראשון שאגיד הגיע הזמן ללכת. למה? סוף סוף זה ביטול תורה. אז אמר לו, עצתי לך, אני יודע שפה אברכים ממהרים, יש כאלה, יש להם נשים בבית, יש תינוקות, יש להוציא את הילדים מהגן, יש אילוצים. היינו 300 איש במתורת יוסף באותו אולם לומדים, גם בחורים וגם אברכים. אמר לו, תוסיף 30 דקות. עכשיו למחרת אף אחד לא הבין מה קורה. עכשיו אפילו לפי השעונים המאוחרים של רדיו קהיר ורדיו, אני יודע, מונטה קרלו היה, אפילו לפי ההם כבר עבר הזמן. זה עושה לכולם ככה, יענו, אני המפקד פה, אתם תתארו בעבודה שלי, עבר 30 דקות, תח, רבי חנניה. ואז אחרי זה פרסם לכולם, לא, מה קרה לך היום, יוסי? אמר להם, רבי יוסי, אני קראו לי על שמו, רבי יוסי אמר, לא ממעמידי את המדרש, להוסיף עוד קצת. אז זה המעלה. עכשיו מה רשי רצה? כל זה הרחנו, רשי אומר, הפרשה הזו יפה נדרשת, מדרש אבי תנחומה. מתכוון רשי, שמחלוקת לא מסתיימת לעולם. אל תחשוב שהיה מחלוקת בזמן קורח. אז אנחנו יושבים, מתחילים לדבר על קורח. קורח היה גדול הדור, ענק שבענקים היה קורח. אבל הפסוק אומר, ובני קורח לא מתו. מה פירוש? פשט, מקום מתבצר להם בגיהנם. הם עד היום שם, שמשמור רב 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 עין הרבה בר חנה, היה הולך פעם במדבר ושמע קול ראה אש יוצאת מאיזה חור בחול שם במדבר. שאל מה זה? אמרו לו, זה בו בב תא ואחווה לך בנועי קורח. אמר לו איזה בדואי שם במדבר. הבדואי היה יודע תנך, זה איזה ימים יפים היה. היום שר החינוך לא יודע אפילו עשוי שבטח, כלום לא יודע. איפה הגענו היום? אז הבדואי היה יודע תנך, אומר לו, תא ואחווה לך בנועי קורח. אומר, התתי את אוזני. עכשיו רבה ברחנה הכניס שם מקל, יצא שרוף, תקע אותו במים עם סמרטוט, הוציא את זה שרוף. אמר לו, תשמע, הם צועק, משה אמת ותורתו אמת והם בדעים. אמר לו, חייך רבי, כל רגע ורגע הם אומרים כך. כמה לו אז מקום מתבצר להם מגינה, נשארו שם עד היום מחכים למה? יבוא משיח צדקנו. מסכת אבות דרבי נתן כותב, אחד הסימנים, יש 10 סימנים שאנחנו בודקים את המשיח שהוא המשיח, כי יש לאורך כל ההיסטוריה היו המון המון משיחים, כבר אפשר למלות אנציקלופדיה מקיר לקיר על שמם, אין מקום באנציקלופדיות עליהם, אבל יש משיח רק אחד ויחיד. 10 ניסים צריך לעשות, להביא את המטה של משה, לקראת המטרון הברית, אחד מהם להביא את קורח ובניו ועדתו להוציא אותם מגיהינם. אז בני קורח לא מתו, אומר הפירוש הוא מה בני קורח? מה זה בניו של אדם? תלמידיו. יש אדם שהוא עושה איזה פעולות, שהפעולות האלה הן נשארות אחריו. כמו שכתב עליו השלום רבי יוסף אל אשכר, עליו השלום, היה גאון גדול בספרד בשנת רש למד, עוד לפני הגירוש, גאון אדיר, ובסוף ימיו עלה לארץ ישראל. הוא כתב כמה ספרים, אחד מהם רכבת המשנה. אז הוא כותב שכמה שיהיה אדם גדול בתורה, רב גדול, כמה שילמד תורה הרבה, הביא את זה על הפסוק עם משווה, סליחה, טובה חוכמה עם נחלה ויותר לרואה השמש. מה זה חוכמה עם נחלה? מה זה נחלה? פשט מי שקורא את זה מתכוון, יענו, טוב שאני חכם, אבל יהיה לי בית, יהיה לי איזה גינה שאני אזרע שם משהו, יתפרנס. זה נראה פשט הפסוק, ויותר לרואה השמש, זאת אומרת, מקום ששמה גם שמש, השמש היא טובה, מטיבה עם האדם, עם ה... אבל לא זה התכוון. שמש גם נותנת ויטמין D, מי שעזר לו ויטמין D, צריך 10 דקות כל יום שמש. האלה הביאור הוא כותב שיהיה גדול מאוד בתורה וילמד המון תורה וידע את כל התורה כולה, אבל לא השכיל ללמד את תלמידים, לא השכיל ללמד את תלמידים. לא כתב ספר שהחידושים שהתחדשו לו בלימוד יכתוב אותם, כמו שספר חסידים כותב. ספר חסידים כותב שאם חכם באו לו איזה חידושים ואם הוא לא כותב אותם בספר, הרי זה גזלן, כי מי שנתן לו את החוכמה הזאת זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמגלה לנו תורה הוא מגלה לנו בשביל שנלמד אותם לאחרים, לא נשמור את זה לנו, אחרת מגרשים את האדם מגן עדן. רבנו ארי כותב, למה אנחנו רואים רבנים שבאים בגלגול? נדבר על לפני 500 שנה. הוא אומר, איזה אבונות יש להם? מה, רב יחלל שבת? רב יוכל איסור? רב יעשה איזה איסור? לא. אומר, האבון של רב שהוא לא מלמד תורה. אם הוא לא לימד תורה מספיק, פעם להמברה, מוצאים אותו החוצה, צריך לבוא עוד פעם בגלגול. עד שילמד תורה את כל זה צריך ללמד, יבוא. אז אומר רבי יוסף אל אשכר, כותב, תדע שאם לא יכתוב את זה בספרים כדי שישאר לדורות אחריו, לא שווה. למה? אומר, כמה שיהיה גדול בתורה מקסימום יזכרו אותו, הוא כותב, 2 או 3 דורות. זאת אומרת, עד הנכדים ואולי בני הנכדים, אז יזכרו. היה לנו סבא, והוא יגיד סבא, והוא יגיד סבא רבא שלי, כך פרש, וכך דרש, וכך סיפרו עליו. הוא רוצה מזה, אף אחד לא זכור. הרי זה הכל עבד. אבל אם הוא כתב את זה בספר, או אם העמיד תלמידים, אז התלמידים מעבירים הלאה, והתלמידים עצמם יכתבו ספרים. אז זה טובה, חוכמה עם נחלה. נחלה זה כמו אדמה, קרקע, נדלן, נכסה דלה ניידה. זה לא השתקח. הוא אומר שאם לא כן, תשתקח תורה מישראל. אז ראשי עליו השלום בא להגיד, ובני קורח זה התלמידים של קורח, לא מת. בכל דור, בכל זמן, יש לנו בעלי מחלוקת. ומי שיש לו שכל, יברח ממחלוקת. וכתב הרמב״ם באיגרת שלו, שלו כמה איגרות הרמב״ם, חבל שלא כל כך הם מפורסמים. אחת מאיגרותיו כותב הרמב״ם, שראיתי הרבה קהילות שנחרבו, והרבה בתים שהושמדו, והרבה ערים שלא נשאר מהם מאומה, והרבה משפחות שנמחקו מהעולם. וחקרתי ודרשתי שלא קרה להם כן אלא מפני המחלוקת. כי במקום שאין מחלוקת השטן לא יכול לבוא. איפה שיש מחלוקת מיד השטן מגיע. זה מה שאומרים בפרשה שלנו. מה קרה אחרי זה? מיד קרא משה לאהרון, קח את המחתה ותן עליה אש, והולך מהרה, כי יצא הקצף, החל הנגף. מה כתוב? ויקח אהרון כאשר אמר לו משה ויתן את הקטורת. מה כתוב בהתחלה? כתוב ותעצר המגפה. אחר כך הוא אומר וישוב אהרון אל משה והמגפה נעצרה. זה נראה כפילות בפסוק. בהתחלה אמר ותעצר המגפה, בסוף מסיים במילים והמגפה נעצרה. מה קרה פה? אז מהו? הירושלמי ככה אומר, תלמוד ירושלמי אומר, שאהרון הכהן היה רץ עם הקטורת, באמצע שהוא רץ הוא רואה אנשים נופלים מתים, אז הוא מיד זיהה את הסמכמם, את המלאך ההוא עם החרב. אמר לו אהרון, עצור. אמר לו, מי אתה שתגיד לי עצור? אמר לו, אני הכהן הגדול. תפס לו את היד ותעצר המגפה. המגפה זה הוא. תעצר, עצר אותו, שם לו אזיקים. הוא לא משביע אותך בשמו של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אני שליח של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, לא, אבל אני שליח גם של הקדוש ברוך הוא, אני באתי אחריך. אמר לו, מי אמר? מי לא אמר? אמר לו, אל תעשה איתי חוכמות. עם כל הענבה שלו והחסידות, כאן צריך להיות תקיף, אמיץ כוח, לא לפחד מלאך המוות, לפחד מאף אחד. תפס אותו והוביל אותו עד האוהל של משה רבנו. וכן הפסוק לא אומר אחר כך, וישב אהרון אל משה והמגפה נעצרה. עכשיו הסמכמם קיבל את ההוראה חד משמעית וחזר לו למקומו. יש סיפור דומה מאוד עם רבי שמעון בר יוחאי, מפורש בזוהר חדש. הרי רבי שמעון היה הוא נשמת משה רבנו. בזוהר חדש כתוב שבוקר אחד רבי שמעון קם לתפילה כמו כל בוקר, סיים את התפילה, חושך על התא, וראה ערפל שחור מכסה את העולם. קרא לרבי אלעזר בנו, אמר לו, תגיד, אני רואה לו טוב או שיש פה משהו? אמר לו, לא, אבא, יש משהו נורא. אמר, מה זה? מיד בא אליו ההוא. אמר לו, זה הוא, אני הוא, מה אתה רוצה? אמר לו, באתי להחריב את העולם. זה אחד החלק. מה לא איזה רשות? מה לא הקדוש ברוך הוא שלח אותי? שיש הרבה עוונות, ירדתי להחריב את העולם. אמר, לך אצל הקדוש ברוך הוא בחזרה ותאמר לו בר יוחאי בעולם. אומר לו, לא. אומר לו, אם לא תלך אני אגזור עליך כעת גזרות שלא תוכל לעמוד בהן, זהר ממני. עלה למעלה, אבל יש לו קצת שכל. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך מה אמר לי בר יוחאי. טיפש אחר היה אומר לו כך וכך היה הסיפור, אבל לא יודע. כמו אצל חזקאל הנביא, להבדיל. תחיינה העצמות האלה, ואומר אדוני אלוהים אתה ידעת. קין שואל אותו הקדוש ברוך הוא, היה הבל אחיך? לא ידעתי. השומר אחי אנוכי? בלעם, עוד מעט יבוא גם בדרך ובשיירה, הוא שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מי האנשים הבאים לך בלילה? ויאמר בלק בן ציפור שלח אליי, אהבלתם בן מקדוש ברוך הוא לא יודע. אתה מתחיל לספר לו ולהתגאות ב-CNN וב-BBC ואני יודע מה, איזה קשקוש, מה אתה עושה? אז הוא היה לו שכן, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה אמר לי ברוך הוא? אמר לו כן, אף על פי כן תרד למטה ותגיד לו שאני שלחתי אותך. נרד למטה, עוד פעם, אומר את זה יצר תשמון. הוא לא היה, מה באת? אומר, השם שלח אותי. אומר, תשמע, אם אתה לא מסתלק מפה, חוץ מכם, אבל אומר, אתה לא מסתלק מפה עכשיו, אני יעקור אותו מהעולם, ויזרוק אותו במקום, ונוקבד יתהומה רבה. זאת אומרת, ויהיה ברמודה שם, בתוך השקע, מקום שלא ייזכר ולא יתפקד לעולם. וקילל אותו ואמר לו, יחרים אותו עכשיו בשם התורה הקדושה. בר יוחאי פה בעולם לא תוכל. עלה למעלה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נו מה אמר לכם בר יוחאי? אומר, הוא יבוא איזה איומים. אספת, אני רציתי שתדע מי זה רבי שמעון. זה היה רבי שמעון בר יוחאי. עד היום הזכות שלו עומדת לנו. זה הזכות. אז לזה התכוון רש"י. ראשי התכוון, פרשה זו יפה נדרשת, כלומר תמיד אפשר להזכיר את פרשת קורח, כי השם ירחם עלינו, תמיד יש מחלוקות, לכן צריך להיזהר מאוד מהמחלוקת. מה לא אמרה על הפסוק, חיבור עצבים אפרים הנח לו. עצבים, כל מקום שכתוב עצבים, היום משתמשים בזה במושגים אחרים מזויפים. עצבים פירושו עבודה זרה, עצביהם חסב וזהב, מעשה ידי אדם. אז חיבור העצבים היו בשומרון עובדים אלילים. אתה תפתח את ספר מלכים ואתה תעמוד מזועזע, שנורא לאורך ולרוחב, לא אגיד כולם אבל חלק גדול מהם, ואפילו ממלכי יהודה ראינו שהיו עובדי אלילים. יוסיהו המלך, מה שיבחו אותו כל כך, והתורה והפסוק משבח אותו, שאפילו שהוא היה רק מלך יהודה, הוא הלך לשומרון וקיטט את העגלים שעשה ירבעם בן נבט והשמיד, לא פחד, היה לו צבא חזק, אז הוא יצא, לא פחד מאף אחד, אפילו שהוא היה מלך על שני שבטים. יאשיהו מלך רק על בנימין ויהודה, והם היו 10 שבטים, 2.5 בעבר הירדן, אבל השאר פה. והוא בא וקיטט, הפסוק שם משבח אותו ומתאר בפרוטרוט, מלכים כף ב', מלכים ב' פרק ב', שם מתואר כל מה שעשה יאשיהו אותו בעיני השם. אז היה קיטט, הרס הכל, החריב להם, לא השאיר להם מאומה, לא השאיר. אבל היה בשומרון נורא והיום. תראה מה כתוב בפסוק על אחאב, מה עשה אחאב, מה ירבעם בן נבט חטא והחטיא את ישראל. בכל זאת היו, אומרת הגמרא, יוצאים לקרב, אף אחד לא מת, אף אחד לא מת. שואל הגמרא, מה זה? הנביא אומר, את הנביא עונה, חיבור, היו כולם כאיש אחד באהבה, אפילו שהיו עובדי אלילים. בא השטן לקטרג, אמר אנחנו, הגמרא אומרת, מאיפה ראייה? אבל איך ראייה? בזמן אחאב היה שיא, זה השיא, אשתו איזבל הרגה את כל נביאי השם, כן, השאירה 400 נביאי הבעל, 450 נביאי השירות ונביאי השקר, 850 נביאי שקר השיבה, ואת כל נביאי ישראל השמידה את כולם. נשאר אליהו הנביא, ואליהו הנביא עומד בראש הכרמל, הוא לא רחוק משם, בקו אווירי ממנה זה 15-20 קילומטר מקסימום, כי הם היו באזור עפולה, ושם אתה יוצא לשומרון, כביש מגידור שם באזור הזה. עומד אליהו הנביא בראש הכרמל וצועק, הנה אני אליהו, אני פה. והוא אומר בפסוק, הנה אני נותרתי לבדי, מי שיש לו יכולת ילך יקרא לאחאב או לאיזבל או לאחד מהראשי לשכה שלהם, אני כאן, אני לא בורח. ויש גם בנביא שם, הוא קורא לאחד מהנביאים, אומר לו מהתלמידים שלו, לך לאחאב, תגיד לו שאני פה. אומר לו, איך אני אגיד לך, אגיד לו, הנה אתה נביא השם, יבוא רוח ישעך לאן שישעך, אצלך אין בעיה, יבוא ענן, קח אותך בשנייה אחת לצד השני של כדור הארץ, ואני אבוא אליך אגיד לאחאב שאתה היית פה, יהרוג אותו, יגיד לו, אתה מתלוצץ עליי. אומר לו, לא, לא, אני פה. ובסוף ככה היה. אבל הגמרא אומרת שהידעו על אליהו, ואיזבל מחפשת, הפעילה את כל המרגלים שלה וכל הסוכנים, וכולם שקט, לא אומרים איפה אליהו. היא מחפשת אותו, וכולם יודעים, לא גילו. אבל אומרת הגמרא, לעומת זאת, תראו מה היה אצל דוד המלך. דוד המלך קודש קודשים, רגל רביעית של המרכבה, חסיד קדוש. מה היה שם? היום מדברים לשון הרע, דואג האדומי, אחיתופל, ואיתם עוד ראשי סנהדראות, וכל הזמן מקניטים אותו. אפילו שעוסק בנגעים והעלות, מסכת נגעים, מסכת העלות, שזה בכלל לא ננסה. דוד דוד, מה דינו שמי שבעל אשת איש? והיא לא הייתה אשת איש, הייתה גבושה. אז הוא עונה להם, יורד לגיינם, ויש לו חלק לעולם הבא. אבל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ממשיכים. והיו באים אחרי החלונות שלו בבית, שולחים את כל הכנופיות של הילדים וכל מיני זה. דוד דוד, ומתי יבנה את המקדש? אתה לא ראוי לבנות בית המקדש, למה אתה לא בונה? והוא אומר בתהילים, שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. אז הוא מתכוון, הוא אומר, אני שמח שאומרים לי. הקדוש ברוך הוא שלח לי את נתן הנביא, אמר לי, לא, אתה תבנה הבית בנך אשר יוצא ממעיך. אבל היה דירקטוריה, היה לשון הרע, היה כל הזמן. הנה, דוד ברח לבית אחימלך, הולך דואג אדומי ראש סנהדרין, גאון גדול בתורה, איזה ענק. היה דורש, הגמרא בסנהדרין אומרת עליו, על אחיתופל, עליו אמר הפסוק, היה סופר, היה שוקל את המגדלים. היו שוקלים כל קל וחומר שבתורה, שלנו נאבד, היודעים הכל בעל פה, כל קלים וחמורים. ב-300 הלכות בדיני ייבום, במגדל הפורח באוויר. תראה גם בזוהר פרשת משפטים מה כותב עליהם, איזה גדולים בתורה היו, והכל עבד, לא נשאר לנו פירור מדברי תורתם בספרים בכתובים. נעמה, הוא רק שמע שבא דוד את המלך, הוא הבין ששאול זה מלך ודוד מורד במלכות, וברגע שהחימלך מאכיל את דוד ונותן לו את החרב של גוליאת ואת כל זה, אז הוא מורד במלכות. אז הוא הלך וקרא לשאול, בא שאול, שחט את כולם, 78 כהנים, רק אחד דברח, אביתר, היה בגיל 6. אם לא היה נשתייר אביתר, גם מזרע דוד לא היה נשאר כלום, כי דוד היה הגורם, אפילו שהוא לא השם. אז תראה איזה דירקטוריה, מה אנחנו לומדים מפה? כמה שנועה היא המחלוקת. אני אומר את זה לעצמי, זה מוסר השכל לכולנו. כמה שנועה המחלוקת, כמה שנועה הפירוד. אנחנו לא יכול לסבול פירוד. רבנו הארי עליו השלום, האיש כמו רבנו הארי, תדעו מה שזכר רבנו הארי, בכל 500 שנים האחרונות לא תמצאו. יש לנו את מרן השולחן ערוך, עטרה על ראשנו, שהוא כתב את השולחן ערוך, והוא סידר, הוא כתב לנו כל ההלכה וההלכה, איך פוסקים ומה פוסקים, לימד אותנו דרכי ההוראה וכל כללי ההוראה. נכון, אבל מי סידר לנו הלכה למעשה בסוף, איך אני צריך להתנהג ביום יום? רבנו הארי. כל סידור התפילה שלנו היום, שמתחיל, אתה אומר את כל ברכות השחר על הסדר, כל התורה ואדון עולם אשר מלך, ואחר כך מתחיל אלוקינו אלוקי אבותינו פרשת העקדה. מי סידר את זה? רבנו הארי סידר. גמרנו את העמידה, אז לא היה, היו אומרים שיר של יום, אומרים אשר יושב בביתך, הוא בא לציון בשביל שיהיה קידושה דסדרה, וזה הביתה. לפעמים גם זה לא. ברבנו הארי בסידר, אנא. למה? כי הזוהר אומר שאחרי התפילה יורד שפע גדול לעולם. ואם חס ושלום יש לאדם מזעבון, אז התפילה שלו נפסלת. מה אנחנו עושים? אומר הזוהר, מיד אחרי תפילת העמידה, סיימנו ברך את עמו ישראל בשלום, עומד ומתוודה. ואז השטן לא יכול לבוא ולקטרק, כי אומר לו הקדוש ברוך הוא, והיה אצלי האדם הזה, והתוודה, וכיפר עליו את העוונות, ואני מחלתי לו. אתה לא יכול לדבר מילה. הרי זה אומרים ויעבור, אין כמו ויעבור, אמר רבי יוחנן, למלא מקרא כתוב, חלק מהאנשים אני מתפלא עליהם, שהם שמחים שאין להם להגיד, תחנו, לא, לא טוב. תחנו זה דבר גדול. הוא אומר, אנא, אמר ויעבור, י"ג מידות, איזה מעלה זאת. אפילו חס ושלום, יש בהם מה שיהיה בהם. אינם חוזרות רקם, רב חידה בספרו מדבר קדמות, יש לו ספר מאוד נפלא, כדאי לרכוש את זה. זה הולך לפי א' ב'. אז כל מיני, יש שם מדרשים, יש שם הלכות, יש שם כל מיני סוגיות. אז הוא כותב שם, ברכת כהנים, בי"ג מידות, בלי שום תנאי זה מתקבל. אפילו יהיו חס ושלום, חס ושלום, הכי לשעים בעולם. שמע ברכת כהנים, מתברך. כן, אז בתורה לא כתוב שאם תהיו צדיקים, אני אברך אתכם. לא. בפרשת אם בחוקותיי, יש שם אזהרות. והיה עם שמוע ישמרו לכם, אבל בברכת כהנים בלי תנאי, י"ג מידות בלי תנאי. וגמרא מפורשת בראש השנה, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אפשר לאומו, מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא בתלית כשליח ציבור, ועבר לפני התיבה ואמר למשה, הוא צעק השם השם, הוא הקדוש ברוך הוא עצמו אומר, ויעבור השם, ועבר חזן על פניו של מי? של משה. ויקרא השם השם אל רחום וחנון, ומדקלם למשה רבנו איך צריכים להגיד, ואומר לו בכל עת שיגידו בני כסדר הזה אני מוחל אבונותיהם של ישראל. אחרי זה רבנו אריה אומר, אומרים דוד אליך, דוד אליך, מה יש בזה שמה? תשמע איזה מילים מה כותב רבנו אריה, מה שיעשה אדם, איזה אבון שעשה, אם בא עכשיו ומתחרט, ושופך ליבו לפני השם, מחק לו הכל. אליך השם נפשי אשא, כך כותב רבנו ארי, הרי נפשי מסורה בידיך, עשה בי מה שתרצה. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, מה? לא אכפת שמות רשע. מיד מוחקים לו את כל העוונות. יש מתנה גדולה מזאת, היה לך מה זה? איזה מתנה. וכן אז היה, אז הוא סיפר לנו כל סדר התפילה והקדישים ואחר כך אמירת שיר של יום וקווה ופתאום הכתורת לפני ופתאום הכתורת אחרי ועלינו לשבח ואיזה דברים עלינו לשבח. כותב רבנו ארי שזה אור מקיף גדול יורד, הרי התפילה הזאת חיבר אותה יהושע בן נון, כך אמר רבי יוחנן בגמרא זמן שכבש את יריחו, ואמר זה שבח נורא והיום, אין לך דבר השורף את המזיקים כמו אמירת עלינו לשבח. הם שומעים את זה, הם בורחים. לכן בסופו יש תפילה, והילדים קראותי קריטון, תקראו עולם חוץ שדאי, יכול לבשר גם משמיך. אבל תחילתו, יש בזה כנגד העולמות. עלינו לשבח לאדון הכל, כנגד עולם האצילות, שהוא נקרא אדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית, זה כנגד עולם הבריאה, שממנה יצאה היצירה. שלא עשנו כגוי הארצות, זה כנגד עולם היצירה, שממנה יצאה ארץ, זה עולם העשייה. ולא סמנו כמשפחות האדמה, זה כנגד עולם העשייה, ששם יש חיצונים. אך אתה אומר שלא סם חלקנו כאלה, מגונים כל המונם. מיד כל המקטרגים מתבטלים, נמחקים. כשאתה אומר ואנחנו משתחבים, אומר בנו, יורד אור מקיף גדול, 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 על כל העולמות פורס על כולם, וגם עלינו. תראה מה אדם יכול להרוויח, בקטע הקטן של תפילה בשתי שורות. זה כל רבנו אריסטי, כן לנו. כמה אנחנו חייבים לו? סדר קבלת שבת, תפילת מנחה, תפילת ערבית, כל התפילות, תפילות של חגים, מועדים, כל הסדרים, הכל שזה רבנו ארי. והוא עליו השלום נפטר בגיל 38. ולמה נפטר? למה נפטר? כתוב. אנחנו התורה שלנו לא מחליפה לאף אחד. היו התלמידים קדושים, 10 תלמידים, כמו 10 של רבי שמעון בר יוחאי. אבל בשבוע האחרון לחייו, היה ביניהם מריבה. היה יום שישי, ראש חודש, אב, שנת שין למד ב', כך מביא הרב עמק המלך, כך מובא בשיחי הארי, שין למד ב'. רבנו הרי היה בגיל 38, כי הוא הגיע לצפת ממצרים בגיל 36. שנתיים, קצת פחות משנתיים, היה בצפת. מיד היה מריבות באותו יום שישי, וקיללו אחד את השני. שימו לב, הוציאו קללה. בא רבנו הרי להגיד שקבלת שבת כמו שהיה רגיל בחוץ בשדה, ראה את השטן רוקד עם חרב בידו. מיד יצא וברח לביתו שר וזעף, כך כותב הרב עמק המלך עליו השלום, רבי נפתלי הרץ, אומר לביתו ולא אמר להם שבת שלום אפילו. ושכב במיטה חולה, הוכה במגפה, זה חולה רע במינן. שבת ראשון שני ביום שלישי, חמישה לחודש אב, נפטר. ואמר להם שאם לא היה מחלוקת ביניהם, לא היו לוקחים אותו מהעולם טרם זמנו. זאת אומרת, כשאין מחלוקת, שטן לא יכול להיכנס שם. זה בדיוק מה שהרמב״ם אמר. אז תראה כמה שנועה המחלוקת לפני השם יברך. והגמרא אומרת כמה גדול השלום, שאפילו המתים צריכים שלום. אנחנו מתפללים עליהם, אומרים יבוא שלום, אנחנו משכב אותם. מי לא צריך שלום? בשלום פירושו לא רק שלום שיהיה ליחסים טובים אנשים, שלום גם בגוף, שאדם בריא והאיברים מתפקדים כהוגן, הוא יכול לקום בזמן ולישון בזמן ולאכול בזמן ולאכול בדיוק מה שצריך, ולא לאכול דברים שהם מזיקים. כמו שהרמב״ם כותב, יאכל מה שמועיל ולא מה שערב. וכל דבר שאתה בא לאכול, תחשוב פעמיים, האם זה מועיל לבריאות? או שזה רק טעים? טעים לא, זה לא. הגוף יש לו יצר רע, הוא מתאפל לכל מיני דברים שהם לא טובים. למשל היום תראו איזה זיופים יש לנו במזון, לא רק בכשרויות. אני מדבר כעת מבחינה ציבורית. שבוע סיפר לי רופא אחד שהם גמרו מחקר, אומר ידוע שכל הגבינות מ-5% ומעלה זה מוכח שזה מזיקים, מזיקות לבריאות של הלב, של התפקוד לחץ דם, תפקוד הכליות ועוד ועוד ועוד. אומר לי יש איזה רמאות אחת בציבור שהציבור לא מודע אליה, גבינה צהובה. גבינה צהובה שידוע שהיא מלאת כולסטרול, והכולסטרול היום זה האויב הכי גדול של האדם, בפרט בגיל ההתבגרות. אומר לי אז מה, אז המציאו כעת גבינה צהובה 5%, ואנשים מצחים בעיניהם, זה עולה כפול. אומר והיא הכי 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 המסוכנת. למה? כי היא מעובדת עם כל מיני חומרים מסרטנים, יש בהם כל מיני דברים הכי נוראים. ופה במדינה יש הפקר מבחינת המזון, מה משטר באמריקה, אוי ואבוי, ישר הסגרו את המפעל הזה. או באירופה, מדינות מסוימות, שם הסדר. פה הטייקונים, הם שולטים על הפוליטיקאים. והם זה. אז תאר לך איזה סכנות יש. תראה מה האדם. אז כמה האדם צריך להודות לשם על כל רגע ועל כל נשימה, ועל כל דבר שהוא חי, ועל כל דבר שהוא מקיים, ועל כל זה, וצריך לשמור על בריאותו. שלחו, הפקיד לנו את הגוף הזה בידינו, שנשמור עליו. זה מצווה. הלל הזקן, כמה תורה היה לומד, איך מסר את עצמו בשלג, בערובה. יום אחד ראו אותו תלמידיו יוצא החוצה, הולך ברחוב, אמרו לו רבנו, לאיפה אתה הולך? אמר להם לגמול חסד עם אכסניה שלי. אוי, אכסניה, הרב עורך באיזה מלון, הרב עורך באיזה פונדק, מה אכסניה? איפה הלך? הלך לבית מרחץ לחלץ את העצמות, לעשות מסאג'. אבל לא מה שהיום עושים ככה, היו מפרקים את כל העצמות איזה שעה, שעתיים, פעם בשבועיים, פעם בחודש, שאז דם יזרום בכל הגוף והרעלים יצאו החוצה. נתן להם מודעות לקיום הגוף. זה החוכמה של הלל, לא רק תורה, דרך ארץ, חיים נכונים. זה החוכמה. תראה כמה בהלכות יש לנו בגמרות, מלא מסכת חולין, מסכת עבודה זרה, מסכת ניתה, כמה אזהרות על ענייני בריאות. מים מגולים מחשש נחש שתה מהם, כל מיני דברים שיש בהם סכנה. אז היה סכנה של שדים, מים הרעים, מסכת חולין, יש לנו בלי סוף כמה דברים של בריאות שהגמרא אומרת על זה, העושה כן תחיה בנפשו בדמו בראשו. מה פירוש? יש לו דין של מתאבד, הוא חבל בגוף שלו. מבהיל, תראה הרמב״ם כותב פסק שאם אדם היה לו עליכם חולה ויש איזה רפואה ויש רופאים שיכולים לטפל והוא מסרב, אומר הרמב״ם, הרי זה דינו כמאבד עצמו לדעת, ודמו מידו יבוקש, יהיה נידון בבית דין של מעלה כרוצח. הוא יגיד, אבל מה, זה אני, לא, הגוש שלך זה לא רכושך, תן לך אותה הקדוש ברוך הוא כדי לשמור עליו, אתה לא מותר לך לאבד אותו, לחבול בו, להזיק לו. לכן התורה שלנו היא תורת חיים. ולמה? אז רבנו חיים בנתן כותב, בגלל שאם אדם יותר בריא ואם אדם מתפקד נכון, אז הוא יכול יותר להתפלל בצליבות דעת, הוא יכול יותר ללמוד תורה בהבנה, אז הוא יכול לנצל את הכוחות הפיזיים שלו לצד הרוחני, וזה נשמה בריאה בגוף בריא. תראה הרחידה עליו השלום, אני חוזר אליו עוד פעם, בספרו מעגל טוב, והוא כתב יומן נסיעות שלו, שני חלקים, מעגל טוב, חלק א', 149 ערים שהוא היה, חלק ב', 150 ערים שהוא ביקר, והכל מתועד, ימים, תאריכים, כספים שהוא הוציא, הכל מסודר, איס יקים מסודר על המילימטר. אז הוא עליו השלום, למה הבאתי אותו? דיברנו על שמירת הגוף, שמירת הנפש, מה זה היה? דבר לי פתאום דבר אחד עכשיו, לא זה בדיוק מה שחשבתי, אבל אני, הוא כותב שמצווה לאדם לבקש אריכות ימים ואפילו מעבר ל-70-80. למה? כי כל דקה בחיים, כל יום, כל זה אתה עושה עוד מצוות, ואתה לא יודע כמה שכר יש לך על כל אמן ועל כל ברוך הוא ברוך שמו ועל כל אמירת איזה פסוק, על כל אמירת איזה דבר. החיים הם מאוד יקרים מצד הרוחניות שיש בהם, שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם חיים וחי בהם כדי שיחיה בהם. אגב, הוא מפרש וחי בהם, מה זה השאלה עשה אותם האדם וחי בהם? זה מובא בפרשת אחרי מות וגם בהפטרה מעליין שם. הוא אומר, יש אדם עושה מצווה ככה, אתה בא בעל בית הכנסת, הראש שלו חצי נפל, הוא מרגיש שהוא עושה טובה שהוא בא, הוציא את הטלית, הוא עושה אותו, עושים את התפילין, שהוא אומר לו, מה אתה עושה לי לצחוק? או נגיד לומדים, לומד ככה כמו איזה מרדים את כולם, אבל יש עושה מצוות חי, זריז, יו, בא לבית הכנסת, באיזה תחיל אורחים, הוא שם את היד על המזוזה, מנשק, משתחווה מול ההיכל ונכנס בחשק גדול, ופה מסדר ספרים, ופה התאורה, ופה זה, ופה זה, הוא חי, 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 הוא מקיים את המצווה בחיות, בא אני, צריך צדקה, מיר לו פנים, מפסוד בשמחה, מוציא את הארנק, מוציא את הכסף, נותן לו. יש איזו בעיה שצריך לטפל בה, מטפל עם כל הלב, זה וחי בהם, זה וחי. ואדם צריך הרבה מאוד להיזהר ולשמור וקיים את המצוות של הבורא, זה חיינו ואורך ימינו. של מה באנו לעולם הזה? באנו לעבוד את הבורא ולקיים את מצוותם. אז זה נחזור, זה פרשת קורח, סופו של קורח טוב. למה? משה רבנו אמר עליו את המזמור הזה, מזמור שיר ליום השבת ראשי תיבות למשה, מזמור שיר ליום השבת ראשי תיבות למשה, טוב להודות אדוני זה משמחה עליון. ואז הוא אומר, בקמים עליי מרעים תשמענה אוזניי, אני שומע איך מדברים עליי, וכתוב בתורה ויביטו אחרי משה עד באו האוהלה. מה זה אוהלה? אוהלה זה הבית הפרטי של האדם, חדר השינה. מלמד שהוציאו שמועה על משה רבנו, וכל אחד היה מזהיר את אשתו ממשה רבנו, זה איזה עלילות. והיה שומע משה ושותק, שמען האוזני. אחרי זה הוא אומר, הכל כוח היסית עליו את כל הזה, הציס עליו את כל העסק. כך אמר צדיק, אתה מעריף רח, סופת תיבות, קורח, צדיק, כתמה, צדיק קוף, כתמה רש, יפרח חט. למה סופי תיבות? שסופו יתוקן, כי קורח היה לו נשמה גדולה. אבל בעוונות הרבים נגרר למחלוקת ונגד גדול הדור, נגד אבי האומה הזה, משה רבינו. הוא הביא לנו את התורה, נתן לנו את הכל, קרא לנו את הים, הוציא אותנו ממצרים ולימד אותנו תורה. זה זכות משה. תפלל לקדוש ברוך הוא שזכות משה רבנו תעמוד לנו ולכם. לאורך ימים ושנות חיים, נגזור השם עליכם גזרות טובות. נעמתם לי מאוד, שמחתי פה, קיבלתי חיזוק פה ביישוב הזה. אני חושב שאני פעם ראשונה פה?
כן.
תמיד יש פעם ראשונה. בעזרת השם זו האחרונה. אז תודה רבה לארגון הנפלא ועל האהבה של התורה. השם מברך אתכם, תלכם לשאות אתכם לטובה, מבטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, נגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.